אתם מאזינים לפודקאסט מכבי סל בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שלום שלום לכם, פודקאסט מכבי סל, פרק סיום עונה, הבטחנו איזה פרק מגזין אחד, אז הבטחות צריך לקיים, בשביל זה אנחנו פה, ברדה אלן.
מה קורה?
בסדר, איך אתה?
דיברת על הבטחות שצריך לקיים, אני עד היום מחכים שאני אקיים את ההבטחה שלי לחזור שחק, אבל כן, זה לא, אני לא רואה את זה קורה.
אם זאת הבטחה שאתה יכול לעמוד בה, אבל בסדר.
או לעמוד נקודה, כן, אבל איזה.
עסק בהבטחות קטנות כאלה שאפשר להקשיב.
סבבה.
אז איתנו נמצא...
רגע, hold it.
כן, אתה רוצה להציג אתה?
זה לא סתם, אני רוצה להציג. קודם כל זה את אחד הגברים, אנשי המקצוע שכמו ומעלה, מקצוענות על... זה, תחפשי פשוט הגדרה מילונית.
כן.
זה שם. שמו בישראל הוא רג'ינלד.
כן, רגע פנן, אחראי, איך הטייטל המדויק היום בימינו?
נהיה לזה הרבה טייטלים, אחד מהם זה מאמן כושר, אחד זה ראש תחום גופני.
ראש תחום גופני, חיפש.
Strength and conditioning זה עדיין הכי מדויק שיש.
מנהל שיפור ביצועים, כן, באנגלית זה פשוט... Strength and conditioning coach, זה הכי נכון.
כן. רגע, מה קורה? איך אתה?
עכשיו טוב מאוד, עייף, אבל מרוצה. מעכל את כל מה שקרה העונה, אבל עסוק וטוב לי.
תוששת קצת או שנגמר העונה, טסת לכנס יורוליג, חזרת?
אז כן, אז עוד לא היה לי זמן באמת לקחת איזה חופשה של כמה ימים ולחשוב על הכל. הייתי עסוק בעבודה וגם כמו שאמרת בכנס שלנו, של המאמני כושר. אבל לאט לאט זה מתחיל לשקוע, זה מתחיל להבין, מה עברנו?
תגיד, אציג אותך ברדה פה. איך הגיע שם רג'י? ומי? ומי הביא את זה?
לא, זה קל, כי כשהייתי ילד, אז גדלתי על ברכיים של המון שחקנים, והמון אנשים זרים שהגיעו למכבי, ורגב תמיד היה שובר להם את השיניים. אז באיזשהו שלב, כשהייתי ילד מאוד צעיר, אז אחותי באה ואמרה, אוקיי, just call him רג'י. ומאז זה דבק. השחקן האהוב עליי תמיד בכל הזמנים זה רג'י מילר. ורגב לא מתנגן להם טוב על הלשון, אז זה נהיה רג'י, וזה כבר נהיה לגיטימי. אפילו אשתי קוראת לי רג'י.
נפגעתי בשמו של מייקל ג'ורדן, תרשמי.
טוב, אז בואו באמת נקפוץ ככה לסוף העונה, ותן לנו ככה די בגדול, סיכום שלך לעונה הזאת, איך היה מהצד שלך, מהצד הפיזי, מנטלי, בעיקר פיזי, של להיות מאמן כושר בעונה כזאת מטורפת?
אתם יודעים, אז אני אשתמש באיזה מונח שמגדירים את משחק הכדורסל, קוראים לזה Organized Chaos. אז אני חושב שגם העונה הזאת הייתה Organized Chaos. אנחנו נקלענו לאיזו סיטואציה מאוד מאוד מסובכת, ובתוכה ניסינו להתנהל הכי מסודר שאפשר. זה לא שיש איזה ספר הדרכה או מישהו למד איך להתנהל בכזה מצב, ובעצם היינו הרבה פעמים תלויים בטיב אנשי המקצוע שלנו, או ברגישות של אנשי המקצוע שלנו, או באיך שהמערכת מתנהלת. ואני חושב שזה הסוד, כי אני לא בטוח שכל מערכת שהייתה נזרקת לכזאת סיטואציה הייתה יודעת להגיב כמו שהגבנו. ושאני אומר הגבנו, אני לא, אפילו לא אדבר על עצמי, כי אני בן אדם מאוד מאוד שיטתי וסכמטי, ואני חייב שהכל יהיה מסודר ומתוכנן לטווח ארוך. והרבה פעמים בעונה הזאת היינו פשוט צריכים לתכנן או כמה שעות קדימה, או במקרה הטוב כמה ימים קדימה. כי היינו כל הזמן סביב האי-וודאות. לא ידענו מתי אנחנו טסים, לא ידענו מתי אנחנו משחקים, לא ידענו איזה שחקנים יהיו לנו, לא ידענו מי נמצא במצב מנטלי מספיק טוב או מצב פיזי מספיק טוב לשחק. הכל היה באמת די רגעי, והמערכת שלנו התנהלה בצורה מדהימה.
אתה יודע, סיפר עודד אחרי משחק, אחרי אליפות, שזה היה ברמה שהוא אפילו לא ידע איפה הוא יערוך את הוידאו לפני משחק. תכניס אותנו כרגע, תספר לנו משהו מהצד שלך שנתקלת בחוסר ודאות ושלא ידעת איך מתנהלים או לא ידעת איך עושים.
זה בדברים הכי פשוטים, שאתה פשוט הרבה פעמים לוקח החלטות שאתה מבין שבכל סיטואציה אחרת של עונות נורמליות, אין סיכוי שבתור איש מקצוע אתה זורם עם כזאת החלטה, כמו לוותר על אימון כי אין זמן בגלל טיסות קונקשן. או לתת פתאום לשחקן לטוס לשבוע להיות עם המשפחה שלו במקום ששחק פה איזה כמה משחקים חשובים של הליגה הישראלית. בכלל, כל ה... אנחנו, הייתה תקופה בעונה שדי היינו נוודים, כאילו משדה תעופה למגרש, מהמגרש חזרה לשדה תעופה, לאיזה עיר אחרת, אתה קם בבוקר, אתה לוקח איזה כמה שניות עד שאתה מבין איפה התעוררת, אבל אז לפי הכוח שיטור בחוץ, אתה די מבין איפה אתה, אבל אני חושב שזה היה בכל כך הרבה מקרים, כאילו שבאת, תפסתי את הראש ואמרתי, וואו, אנחנו עוברים פה משהו שהוא... ממש לא פשוט לנהל אותו, זו סיטואציה שקשה לנהל אותה, אבל אני חושב הרבה אנשים טובים שהגיבו יותר מהר ממני, אני הגבתי לאט, אני חייב להודות, אבל אנשים כמו עמי ועודד והנהלה שלנו ואבי וגם השחקנים, הם היו ממש, הם הגיבו מהר, הרבה יותר מהר מה שחשבתי שהם יגיבו, אני יודע שאני הרבה פעמים התעכבתי על דברים, כאילו לקח לי זמן להשלים עם הדברים, כאילו הייתה סיטואציה שהבנו שאנחנו הולכים לגור בבלגרד, אני סירבתי להאמין למשל לסיטואציה הזאת, אמרתי אין סיכוי, זה לא קורה, משהו פה, כאילו משהו ייפטר בארץ ואנחנו נחזור, בזמן שאחרים כבר תכננו באמת איך הכל הולך להיראות, וזה עזר, כי זה היה חייב להיות איכשהו מתוכנן, אמנם מאוד מאוד מהר, אבל ההנהלה שלנו הגיבה מאוד מהר, אני זוכר שיום או יומיים אחרי השביעי לאוקטובר כבר השחקנים שלנו היו בקפריסין, וכאילו אני בהתחלה אמרתי, מה? למה הם טסים? וזה היה הדבר הכי נכון לעשות, כי אם הם נשארים פה בארץ ומחכים עוד כמה ימים, אני לא בטוח שהם היו נשארים איתנו לעונה. וההנהלה שלנו ביחד עם עמי, וגם המאמן הבין את זה מהר מאוד, וגם אבי, בעצם ישר הגיבו. הזרים שלנו נסו, וזה מה שהציל לנו את העונה. זה הפעולה הראשונה, לדעתי, שהציל לנו את העונה.
אם... ברדס, אתה רוצה להגיד?
אני קודם כאן, אני בהלם.
אתה מאופנת. ולא מה היופי שלו.
גם.
לא, כאילו גם מה היופי.
אין חשד ביופי פה, אבל...
זאת אומרת, אנחנו יודעים ש... אתה מכירים את הסיפור באמת ש... שכולם באו ומה שהם עשו, וגם שניקול היה כאן במשחק מול פרטיזן, והוא בעצם היה הכוח החלוץ שיצא עם... לקפריסין.
ניקול היה 669 שלנו, אפשר לומר.
איש סיירות. אגב, מישהו ראה פעם איש סיירת בגובה 2.11?
לא.
לא נראה.
מעניין. אתה יכול להכניס אותנו באמת אולי לרגע לשני חדרים. חדר תדריכים, אחרי שבוע משחקים כפול, ולחדר מאמנים. ברגעים האלו, זאת אומרת, איזה שיחות יש שם בעצם? מה עובר בראש? איך כל ה... כי אני אגיד לך את האמת, דיברנו לאורך העונה על כמה טיסות האלה קשות. אבל עד שנאמר, לא טסתי לפלי אוף, לסקר את כל האירוע, ולהיות שם בצוות משחקים הראשון ובצוות משחקים השני, ולהבין איך זה השפיע עליי, ממרום 174 סנטימטרים, מה שנקרא, לא באמת הבנתי עד כמה זה היה קשה.
קודם כל, הפלי אוף זה כבר היה הסיטואציה יותר קלה. כבר הרחנו את הסוף של הטיסות, והבנו כבר שאנחנו עוד מעט חוזרים לחיים שלנו בארץ. זה כבר, אתה יודע, יותר חי איזשהו אור בקצה המנהרה. אם אתה שואל על החדר מאמנים למשל, אני חושב שהרבה פעמים היינו נכנסים לחדר מאמנים ומנסים למצוא סיטואציות יותר להתנהלות מול השחקנים, או איך לדבר עם שחקן, או איך לפתור איזה בעיה מסוימת לוגיסטית שיש לשחקן עם משפחה שלו, לעומת זה שהרבה פעמים אתה נכנס לך דומיין ומדבר על X's and O's, כאילו איך מתכוננים למשחק, מה מכינים, מה הגיימפלן, איזה וידאו רואים, ובעצם בכל הסיטואציות בבלגרד, גם לנו, כאילו בחדר מאמנים היו ימים, שהיה לנו מאוד מאוד קשה, כאילו שהיית נכנס לחדר מאמנים ואתה רואה, אני אדבר על עצמי, אני הרבה פעמים נכנסתי לחדר מאמנים מאוד שלילי, כאילו מאוד, היה לי קשה, אמרתי, השחקנים נמצאים במצב כזה וכזה, המאמנים נמצאים במצב כזה וכזה, אני לא יודע מה הולך שבוע קדימה, איך אני יכול להגיב, איך אני יכול לעזור, אני בתור מאמן כושר מרגיש חשוף, כאילו אין לי מה לתרום, אני מרגיש הרבה פעמים בעונה הזאת, הרגשתי שאין לי מה לתרום, אני יכול רק לנסות למזער נזקים, אני יכול רק לנסות... לא יודע מה, ללכת להגיד איזה משהו, אבל אין לי איזה קסמים שאני יכול לעזור לשחקן שלא ישן כל הלילה ונמצא כל הזמן בטיסות, והוא עצוב כי המשפחה שלו לא איתו, או שאימא שלו עכשיו התקשרה מארצות הברית ונורא נורא מודאגת, אז הראש שלו לא באימון. אין באמת משהו שאתה יכול לעשות.
מה היה הכי קשה? המצב המנטלי של השחקנים, שאתה ראית את המרחק מהבית שלך? העובדה שהם לא היו.
אני זה פחות בעיה, כי אני לא צריך לשחק. אני צריך לבצע, ואני צריך להכין את השחקנים ואת הקבוצה, ויש לי השפעה, אבל בסופו של דבר אני לא משחק. השחקנים הם העניין.
כן, אבל גם אתה רואה את החבר'ה הישראלים. אנחנו מדברים תודה לזרים, ומקבלים טלפונים מארצות הברית מהמשפחה, שזה לא נעים, בטח נוכח הדברים שמשודרים בחול. מצד שני, יש גם את הישראלים, שזה לעזוב משפחות פה באמצע... ברוך השם אנחנו במצב קצת יותר רגוע עכשיו, אבל כשלא הייתם פה המצב פה היה קצת יותר לחוץ, והיו הזקות פה במרכז כל כמה ימים, ולעזוב את המשפחות פה כשאתה משאיר את הכל פה ונוסע לארץ אחרת, זה לא פשוט בכלל.
אז אני חושב שהיו שני סוגים של קושי. היה את הקושי של השחקנים הזרים, שהם בעצם נמצאים במדינה או מדינות זרות, וזה לא הבעיה שלהם, ובכל זאת צריכים להתמודד איתה, ומתמודד איתה בצורה מדהימה לדעתי. והיה את הקושי של הישראלים, שאני חושב הרבה מהקושי של הישראלים, זה היה סוג של תחושות השם, או סוג של פרופורציות שלא היו שם, או איזה אי נעימות כלפי חברים שמשרתים בצבא, או משפחות שנשארות מאחור ולא תעשו איתנו. וזה היה קושי אחר. הישראלים שלנו היה להם מאוד קשה, ובאמת זה היה כאב טהור ואמיתי. אני זוכר שראיתי את תמיר ואת רפי ואת רומן, זה דברים שהיה להם קשה להכיל, שאנחנו חושבים ומדברים כדורסל כל היום, מנסים, וכל יום את פותחת חדשות, יושבת שם בבלגרד ופותחת חדשות ומקבלת הודעות ומקבלים סרטונים, ואתה מרגיש מה, במה אני מתעסק עכשיו? זה, כדורסל זה החיים שלנו, זה הדבר המוביל בחיים שלנו, אבל עדיין יש משהו שקורה בארץ, ולשחקנים הישראלים זה היה מאוד מאוד, הדיסוננס הזה היה מאוד מאוד קשה.
בוא נדבר רגע פיזית באמת על מצב נתון של אין ספור טיסות, שחקנים... שחקני כדורסל הם לא אנשים קטנים שצריכים להיכנס במטוס, לפעמים קונקשן, לפעמים טיסה ישירה. איך זה בא לידי ביטוי ברמה שלך, פיזית, עם התמודדות עם פציעות, ואיך אתה הגבת לזה? מה עשית שונה השנה שלא היית עושה בעונות אחרות בגלל זה?
איזה טריקים של מגייבר? בוא נשאל תכלס.
אז לצערי אין טריקים, יש רק צוות של אנשים שעובד סביב השחקנים, שזה צוות רפואי מדהים ומסור, שגם להם היה לו קל, וזה המון המון פתרונות מאוד יצירתיים של הצוות המקצועי שלנו, ביחד עם עמי ואבי. ותראו, שחקן כדורסל שלא ישן בלילה, זה לא משנה מה תזרקו עליו, איזה סוג טיפול, או איזה אימון בחדר כוח, או איזה ויטמין, או איזה ארוחה. שחקן שלא ישן בלילה, זה שחקן פחות טוב, וזה שחקן שהוא מועד לפציעה. לזה אין לנו פתרון. אבל הרבה פעמים, בחרנו, למשל, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיחה, בחרנו לוותר פתאום על אימון לפני משחק, שזה משהו שבחיים אנחנו לא עושים. אין דבר כזה שבעונה רגילה, יהיה לנו משחק ביום חמישי, וביום רביעי לא נתאמן. קראו לנו כמה מקרים במהלך העונה שלא הייתה לנו הכנה למשחק, כי פשוט הבנו שבגלל לוז הטיסות שלנו אנחנו לא יכולים להתאמן. יצאנו, לא זוכר אפילו מאיפה זה היה, יצאנו ב-8 בבוקר, הגענו ליעד שלנו ב-9:30 בלילה. גם לראות וידאו לא היה לנו זמן. ובעצם הגענו ליום של המשחק יורוליג, בלי שום הכנה. וזה משהו שאנחנו אף פעם לא עושים.
ניצחתם?
אני אפילו לא זוכר. כל כך הרבה דברים קרו, אני לא זוכר. אבל... זה דברים שבדרך כלל הם לא עוברים, לא אצל מאמן כדורסל, לא אצל מאמן כושר, לא אצל מנהל קבוצה, לא אצל מנהל מקצועי. גם אצל השחקנים ברמת המסר, חשבנו לעצמנו מה זה אומר. אנחנו עכשיו נוסעים למשחק חשוב ביורוליג, שאנחנו אומרים, אנחנו באים לנצח, אנחנו מכבי בתל אביב, ואנחנו לא מתאמנים לפני המשחק, מה זה אומר עלינו? מה השחקנים מרגישים? זה סתם דברים קטנים, האוכל, התזונה שלהם הפכה להיות פחות טובה. איך שהיינו מתניידים לאימונים, הרי לא לכל אחד יש רכב בבלגרד. צריך כל הזמן להיות תלויים אחד בשני באוטובוס. יש שחקן אחד שאוהב לבוא מוקדם לאימון, יש שחקן אחד שאוהב להישאר מאוחר, יש שחקן אחד פצוע, יש שחקן אחד צריך טיפול, ובעצם כולם כל הזמן תלויים אחד בשני, וזה פגע גם באיכות של העבודה שלנו. גם היינו במקום שהוא לא המתקן שלנו. אין לנו את המכשירי טיפול שלנו, אין לנו את החדר כושר, אין לנו את החדר וידאו שלנו, אין לנו את האולם מתי שאנחנו רוצים. וזה לא דרך בריאה או טובה להכין שחקן.
אז אתה אומר את זה, אני קופצת קצת, אבל גיל, זה דורש.
מה, לקראת העונה הבאה?
כן, כן, כי כאילו אתה אומר, בסיטואציה של היום, הלוואי וזה ישתנה, והלוואי הכל פה ייגמר ואי אפשר לארח פה משחקים, אבל כרגע אנחנו לא רואים שזה
קרוב. עוד אין שלום, לא עשו שלום עוד.
עדיין לא. האם אתה עושה משהו עכשיו כדי להכין את עצמך לסיטואציה כזאת שאולי זה יקרה גם?
אז אני חושב שכבר לקראת סוף התקופה שלנו בבלגרד, כבר ידענו, לא תמיד מצאנו פתרונות, אבל תמיד היה לנו איזושהי תוכנית מגירה, כאילו כבר מצאנו מקום שנוכל ללכת עם השחקנים שלנו לטיפולים, או לקחת אותם לאמבטיות קרח, והלוגיסטיקה שם כבר נהיינו יותר כאילו פלואידים בה, ידענו יותר כאילו לאן כל אחד צריך ללכת, מתי, איך לסדר את הלוז יותר טוב, כאילו גם מצאנו פתרונות תוך כדי תנועה, תוך כדי הזמן שלנו התחלנו לשפר את עצמנו שם, לא יכול להגיד שזה היה במצב אידיאלי, אבל כל שבוע שעבר, שיש לנו עם זה עוד ועוד, שעכשיו בלגרד זה הבית שלנו, התחלנו למצוא פתרונות, כאילו גם משעות האימון, גם איך לטפל בשחקנים, גם מה נכון, מה לא נכון לעשות, איך למקסם ביצועים.
כמה שחקנים קיבלו את זה, אתה יודע, ברמה הבסיסית, כאילו של צורך שחקן, אמרת אוכל, אמרת טיפולים, כאילו כמה הם קיבלו את זה ברמה של, אני מבין שזאת הסיטואציה ואני משלים איתה, או שיש כאלה שבלי שמות אפילו, שהיה להם יותר קשה?
לכולם היה קשה מאוד, לא חושב שהיה אחד שלא הבין את הסיטואציה, כאילו הם היו מדהימים. בואי נאמר, כדורסלנים זה עם שמתלונן הרבה, בסדר, צריך לומר את האמת, גם מאמני כדורסל וגם שחקני כדורסל זה עם שמתלונן הרבה, במיוחד במכבי, כי אנחנו רגילים לטוב, יש לנו תנאים טובים מאוד, אנחנו מקבלים מהבעלים שלנו, מההנהלה, מהאנשים שסביבנו, מאנשי מקצוע, אנחנו מקבלים את הכי טוב שיש. ושלוקחים לך את זה, אתה עוד יותר מרגיש את זה. אבל השחקנים שלנו, הם היו כאלה בוגרים וכאלה מכילים. אני בטוח לעמי, הם הלכו ובחו יותר. אבל ברמת היום-יום, לא שמעת איזה תלונה שאתה אומר, וואה, בן אדם הזה תלוש, מה פתאום הוא מבקש? זה לא קרה. וזה הפתיע אותי לטובה.
הזכרת את העניין של הנסיעות של ממריא ב-8 בבוקר, נוחת ב-9 וחצי ביד, אז צריך לומר את האמת, היו המון חברות שהפסיקו לטוס פתאום מישראל, וזה הפך את כל הסידור, זה בעצם אחד הדברים שיצר את הבלגנים האלו. כמה, אז קודם כל אם אתה יכול להתייחס לנושא הזה, ואולי גם ספר, תכלס יש לך את כל המספרים הרי, כן. של הטיסות, של השעות, איך זה באמת נראה מהצד, מבחינה כמותית?
אז קודם כל, הכמות טיסות שלנו הוכפלה אם לא יותר. טסנו השנה 56 טיסות, היינו בערך 120 שעות באוויר, היינו בערך 150 שעות בשדות תעופה. באוטובוס נסענו המון, הגענו ל-130 שעות באוטובוס, זה מספרים שאתה בדרך כלל לא קרוב אליהם בעונה רגילה.
גם לאוהדים של פנאתינייקוס.
כן. ובעצם שהטיסות הופכות להיות מסובכות יותר, אתה בבעיה, כי אתה כל הזמן עסוק בלמצוא איזשהו פתרון כזה, טלאי, וזה הופך את זה לעוד יותר קשה. הרבה פעמים לקחנו נסיעות אוטובוס מאוד מאוד ארוכות במקום טיסה. הזמן שלנו בשדות תעופה, כאילו, היו ימים שלמים שישבנו, עשינו ישיבות צוות בשדות תעופה, שחקנים אכלו בשדות תעופה, זה משהו שלא קורה בדרך כלל.
כמה ברמת הפיזיות זה משפיע על שחקן,
מאוד.
הטיסות, תכניס אותנו לזה רגע.
קודם כל זה מתיש, אמרתי לכם, שחקן שלא ישן, שחקן שיושב גם אם זו טיסה קצרה של שעתיים, שחקן יושב בסיטואציות, בפוזיציות שהן לא טובות לו, בטח לחברה הגדולים שלנו, של השתי מטר ומעלה. הם לא אוכלים את האוכל שלהם, ה-well-being שלהם הוא אחר, כאילו כל המצב המנטלי שלהם, אתה לא מקבל שחקן מאושש, אתה לא מקבל שחקן שאתה בטוח, שאתה בא ואומר, אוקיי, אז אני עכשיו יכול לשים את היד שלי על השחקן הזה ולהגיד, הוא 100% מוכן לשחק. הרבה פעמים הגענו למשחקים, וזה היה תעלומה, באיזה מצב פיזי השחקנים שלנו. אילו, הרבה פעמים הגיבו, בניגוד לכל התיאוריות שלי וכל הדברים שאני למדתי וחקרתי וקראתי, ואני יודע מאנשי מקצוע אחרים, הרבה דברים התפוצצו לי בפנים השנה, כאילו אני בשבילי לוותר על אימון לפני משחק, או לא לישון כמו שצריך יום לפני משחק, או לא לאכול טוב לפני משחק, זה דברים שאני אומר, השחקן לא קשיר לשחק, אבל השנה מצאתי הרבה סיטואציות שאמרתי, איך הוא משחק פה עכשיו, כאילו, ומשחק טוב, ומגיב, ושיחק גם 30 דקות, ולא התעייף לי.
זאת אומרת שהיה לך הרבה על מה לדבר במפגש של המאמנים, מאמני כושר.
לגמרי, זה לא היה הנושא שלי לדבר השנה, אבל אני בטוח שאחת המצגות שלי בקליניקות זה יהיה זה.
תגיד, אני רוצה להחזיר אותך לנקודה ספציפית, משחק מספר אחת, יוון, רבע האחרון, בולדווין עולה לסל, נפצע שם באמסטרינג, אחד, איך אתה מגיב באותו הרגע? תאר לי ממש איך הגבת. ושתיים, שתף אותנו לכל מה קורה הלאה, זאת אומרת, מוטס לסרביה וחזר, מה אתם מנסים לעשות שם?
ואני רק ארים ככה את האימור טיפה, אפשר גם לשמוע קצת על מה שהיה עם לורנזו בראון השנה ברמה, גם ברמה הפיזיולוגית, כמה באמת זה לא קשה, כי היו משחקים שאתה ראית שהוא הוא מנס, הוא פשוט פיזיולוגית לא יכול לנוע כמו שהוא נע בדרך כלל.
אין לו רגע לדבר על וייד.
חכה רגע, אתה עושה בלאגן בשיחה, בוא
נשיחה. אתה הזכרת אורגנייזד כאוס, נכון? אני בדיוק דואג לזה.
סבבה.
קודם כל לגבי וייד, יש דברים שאני יכול להגיד, יש דברים שאני לא יכול להגיד, כי זה מצב רפואי, חיסיון רפואי של שחקן, למרות שאני לא רופא. אבל וייד, אנחנו מכירים את כל הפציעות שלו מהעבר, ולצערי זה קרה במשחק הראשון, כמו שאת אומרת, עלה לסל, עשה איזה פאול סל לדעתי, ואז הרגיש את זה. ואז הבנו שאנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת.
איך הגבת קודם כל?
מה?
איך הגבת? זה לא הפאול, זה היה
פאול. כמו כל מאמן כושר ששחקן שלנו נפצע.
גיללת.
קודם כל זה הקרה, תמיד אני מגיב ככה ששחקן שלי נפצע, הרבה עצבים, כללות בפנים, אבל כלפי חוץ אתה לא מנסה להראות שיש עדיין משחק, צריך לשחק את המשחק, וזה גם משפיע על אחרים, איך שאתה מגיב ומשפיע על אחרים. ידעתי שזאת תהיה בעיה, כי אנחנו כבר מכירים, קודם כל שרירי המסרינג זה הכללה של כל מאמני הכושר, זה לא כיף לאף מאמן כושר לאבד שחקן בגלל השריר הזה, שריר בעייתי. ידעתי שזה יהיה בעיה להמשך הסדרה, בראש שלי כבר חשבתי שאיבדנו אותו לכל הסדרה. סיימנו את המשחק, עזבנו את זה, נתנו לנו להתאושש, ובעצם התחיל שיח בינינו לבין השחקן, כל הצוותים המעורבים, וקיבלנו החלטה מסוימת. היינו בסיטואציה מאוד מאוד מפתה, שאני לא יודע מתי עוד פעם בקריירה שאנחנו נמצא כזאת סיטואציה, שאנחנו חווים כזאת עונה, ובכל זאת הולכים לעשות משהו מטורף, כאילו להגיע לפיינל פור בכזאת עונה, זה כמו לזכות ביורוליג, צריך לומר את האמת, ככה אני הרגשתי. ואז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו מנסים הכל, אנחנו יודעים שיש סיכון, לכולם היה ברור שיש סיכון, כולל לבת שלי בת ה-13 שישבה בבית ושאלה אותי למה הוא משחק. וקיבלנו את ההחלטה, ידענו שיש סיכון, אני באופן אישי, אני לא מדבר על אף אחד אחר, באופן אישי, אני הייתי בטוח שהוא יצליח לתת לנו 20 דקות במשחק, וסיכוי גבוה שיקרה לו משהו. אבל אמרתי, אוקיי, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אנחנו בפיינל 4, אז נגיע לפיינל 4, ונפתור את זה אחרי שניצחנו את המשחק. ואז אם הטיים פריים שלו אחרי הקרע יהיה חודש או שלושה שבועות, ויש פיינל 4 שבועיים או שבועיים וחצי אחרי, נפתור, נראה מה יקרה. ובעצם משקר הוא נתן 8 דקות, נפצע, הפסדנו את ה... אני לא זוכר אם ניצחנו, הפסדנו את המשחק שהוא חזר.
הפסדתם.
אז קודם כל כשהוא חזר, הוא פתח שם נראה לי מאיזה שני אסיסטים, אחד לג'ייק, אחד לג'וש, היה לו את ה... שהוא לקח את נן פנימה, נתן עליו דנק, ואז הם הרימו שם את הרמה של האגרסיביות באיזה 2-3 רמות, ובאותו רגע הוא ניסה לתת שם...
בסדר, פחות האישו, אבל ידענו כולם... זה הייתה סיטואציה שהיינו לדעתי, שוב, אם אנחנו נהיה באותה סיטואציה, זה יהיה נורא טיפשי מצידי להגיד שאנחנו נעשה אותו דבר.
אז אני אומרת, אבל... אם אתה עושה היום ניהול סיכונים, בריאה אחורה, עם כל מה שהיה מאז, האם אתה מקבל את אותה החלטה? זאת אומרת, לא אתה קיבלת את ההחלטה, אבל האם אתה נותן שם את ה... אוקיי, אתה לא רופא גם, אוקיי, אבל מבחינתך שהוא יכול לשחק את ה-20 דקות האלה?
תראי, בכזאת סיטואציה, אחרי גם שהפסדנו, לא עלינו ולא לא הצלחנו לעבור את פנתנייקוס, וגם הפסדנו את הגמר גביע, אז ברור שאתה יושב עם עצמך בתור מאמן כושר ומסיק מסקנות ואומר, וואי, מה עשיתי? אבל שאתה באותה נקודת זמן, בבלגרד, ועוברים לך דברים, באמת, כל החלומות הכי ורודים שלך, שלא חשבת בכלל שתגיע לרבע מהסיטואציה הזאת העונה, שאתה מגיע לסיטואציה הזאת, ואתה רואה את הרצון של השחקן, ואתה רואה את, את הצוות איתך, וכולם, אני לא חושב מישהו אחד שבא ואמר, לא.
גם לא רופא?
אנחנו ביחד, שאנחנו יושבים בחדר, גם אם אנחנו לא מסכימים על משהו, ברגע שאנחנו פותחים את הדלת ויוצאים מהחדר, זה לא משנה מה רגב אמר, או הרופא אמר, או המאמן אמר, זה בעצם אותה דעה, גם מול השחקנים.
ומה וייד אמר? כי זה היה ברור שהוא מבחינתו גם ישחק על רגל אחת אם צריך.
הוא בא גם, מה שלא היה, לא היה שם משהו נסתר, כאילו, זה היה כל כך ברור לכולם. אתה גם בתור איש מקצוע, אתה יודע מה זה אומר, המסטרינג, כאילו. שקלוש שהוא ישרוד את זה.
הימים האלה בין משחק, בין המשחק הראשון, סוף המשחק הראשון למשחק הרביעי. רגע פנן, זה היה הימים שהוא עבד הכי קשה בה?
לא, ממש לא.
מתי הם היו?
כל המעבר הזה לבלגרד ולהמציא את עצמם מחדש ולמצוא פתרונות ולראות את כל הלוגיסטיקות, ואתה כל הזמן חושב, והשחקן הזה צריך לבוא לחדר כושר, ויש לי את השחקן הצעיר ויש לי את השחקן הפצוע, והקבוצה אין סיכוי שתתפקד ככה, כי כושר גופני קבוצתי לא יהיה פה בתנאים האלה. זה ימים לאו דווקא מבחינת נפח העבודה, אלא מבחינת כמה שאתה יושב ונובר בתוך הידע שלך, או אפילו מתייעץ עם אנשי מקצוע אחרים, זה היה ממש קשה, כי אתה כל הזמן מנסה למצוא פתרונות למשהו שאתה לא בטוח שיש.
אתה יודע, היה באימון שלפני משחק 4, אחרי שכבר התקשורת יצא, הבנתי שהוא נתן שם ספרינט, וכולם החזיקו פתאום את תפסו את עצמם, רק שלא יהיה שם איזה משהו, כי כבר התקבלה החלטה שהוא משחק. הרגשתם שבאמת הוא כאילו, אתה אומר 20 דקות, לפי מה הרגשת שיכולת את 20 דקות?
לא היה לי.
היכרות שלך איתו, לפי מצב?
לא, דווקא היכרות שלי איתו הייתה נגדנו, כי הוא שחקן נורא נורא אקספלוסיבי, שמשחק בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, זה לא שחקן שאתה יכול להגיד לו, אוקיי, בוא תשחק את ה-15 דקות האלה שלך, ותשחק ב-60% מהיכולת שלך, זה לא זה, זה כמו ג'ונדי, גם ג'ונדי הוא כזה, זה לא שחקן שיודע להוריד מה-100% שלו, כל אקשן שלו מאוד מאוד אקספלוסיבי, מאוד אינטנסיבי, הוא חי על האתלטיות שלו, זה מה שהפחיד אותי בעיקר, שזה כזה שחקן. אם זה היה גיא פניני שמצחק, אני יודע שגיא פניני יודע לשמור על עצמו.
כן, הוא מאוד מחושב.
מאוד מחושב, וגם אין, האקספלוסיביות היא לא שם, אבל גיא, הוא, יש לו דברים אחרים, שכל ו-IQ. אז
אם נלך באמת למה שברנה אמר על לורנזו, שסיפר על הפציעה שהייתה לו בגב, ואיך זה השפיע עליו, כמה זה פציעה שמגבילה שחקן, הייתם צריכים לעשות את ההתאמות, אתה יודע, בסופו של דבר, אוהדים רואים שחקן שמשחק, מבחינתם הוא פיט ובריא, הם לא יודעים מה עובר.
ורואים את המספרים, שהכדורים נכנסים, ואז פתאום מתחיל עוד כל הזה, ולא
אז אמרתי לכם, אסור לי להיכנס למצב הרפואי של שחקן, ולהגדיר מה הפציעה שלו, ואנחנו יודעים שזה לורנזו בראון, הוא לא שחקן צעיר, הוא שחקן שעבר הרבה שנות יורוליג, ואנחנו כבר מבינים מה זה אומר בלי ששנות יורוליג על שחקן. אני כן חושב שלורנזו, ואם נסתכל על סוף העונה, לורנזו סחב על עצמו פיזית המון המון עומס השנה, יותר ממה שחשבנו שהוא ייקח בגלל הפציעה של וייד, והיו באמת קטעים בעונה שאמרנו הוא נראה ממש שקשה לו, כי זה עמוס וכל הטיסות האלה לא תורמות לו לפציעה שלו, ואיך שהוא מתאושש לא תורמת לפציעה שלו, הוא כבר לא ילד, הוא לא איזה רכז בן 24.
אבל ברמת התנועה, מה שהיה לעשות, כמה זה, הרי הוא חי על הדברים האלה, על החתוליות הזו.
כן. כן, אז היו תקופות שראו את זה באמת באופן בולט, והיו תקופות שהוא לדעתי עשה מעל ומעבר. שאני, יש לי שחקן בידיים שהוא בן 33 או בן 34, עם כוח הרבה שנות יורוליג ו-NBA, וגם זה לא שחקן שמשחק 15 דקות. שחקן שאתה יודע שבמשחקים של מניטה הוא משחק 30 דקות. כאילו, לי זה ברור שצריך לעזור לשחקן הזה.
איך העזרה שלכם, עזוב לורנזו, שלך כמאמן כושר, למי שלא יודע, לא מכיר, לא אותך, את התפקיד, איך זה בא לידי ביטוי מול שחקנים?
אז הרבה פעמים לדעת לנהל עומסים אינדיבידואליים בתוך הלוז הקבוצתי. בעצם יש לנו קבוצה של 14 או 15 שחקנים, ולא כל אחד חווה את העומס בצורה שווה. יש שחקן בן 18, יש שחקן בן 34, יש שחקן בריא, יש שחקן פצוע, יש שחקן 2.10 ויש שחקן 1.80 מטר.
דקות משחק.
דקות משחק, אבל יש גם דברים שהם מעבר, יש גם דקות אימון ולראות איך חוזרים לו יותר בדברים שהם יותר הוליסטיים, טיפוליים, או יותר עבודה בחדר כוח, או יותר עבודה של מניעת פציעות. ובעצם מאמן כושר טוב, אני חושב צריך לדעת איך לנהל את האינדיבידואל בתוך השבוע העמוס הזה של דאבל הדר של יורוליג, כולל משחק ליגה, כולל טיסות. וזה בעצם צריך לדעת שלכל שחקן יש לוז אחר. יש יום או יומיים שכל הקבוצה תתאמן ביחד, וזה יהיה האימון הקבוצתי, ובכל שאר השבוע, כל שחקן יודע שהוא עושה דברים אחרים משחקנים אחרים. הימי חדר כוח שלהם הם לא אותם ימים, כי הם חווים את העומס בצורה אחרת. דקות האימון שלהם לא דקות אימון שוות, כל אחד עושה משהו אחר. גם במשחקים שאנחנו מגיעים למשחקי ליגה, יש הגבלת דקות לחלק מהשחקנים, יש כאלה שאנחנו רוצים ששחקו יותר, יש כאלה שלא משחקים בכלל, אז צריך להשלים להם עוד עבודה עם הצוות אימון שלנו, או שזה איתי. ויש שחקנים שהם הווטרנס שלנו, שמשחקים הרבה דקות, שזה שחקנים שנמצאים הרבה הרבה עם הצוות הרפואי שלנו, אם זה בטיפולים, ואם זה במניעה, ואם זה אמבטיות קרח או עיסויים. יש שחקנים שבשבועות של 3-4 משחקים זה בעצם מה שהם עושים בין המשחקים. הם מגיעים והם תחת הדרכה שלי הולכים לצוות הרפואי, הצוות הרפואי מחליט מה נכון לעשות, איזה סוג של טיפול, כמה זמן טיפול, מה רוצים להשיג באותו יום, ובעצם אני הולך ואני צריך לתקשר את זה גם למאמנים או לשחקן עצמו.
איך אגב אפשר לדעת את המצב הרפואי? זאת אומרת, מה זה בקודם? זה חיישנים?
אז קודם כל אנחנו עובדים חברת GPS'ים, חברה ישראלית, פליימקר, שבעצם זה נתן לנו את הלואוד של האימונים. זה צ'יפ שנמצא על הנעליים של השחקנים ומקבל את הסוג של עומס. במשחקים אסור לשים את זה, אבל באימונים הרבה פעמים השתמשנו בזה. מעבר לזה, מן הסתם סוג של עומס שהוא ברור לכולם זה דקות משחק, אין מה לעשות. בסופו של דבר, שחקן במכבי בתל אביב שמשחק 3-4 פעמים בשבוע, נורא פשוט לראות מה עומס שלו לפי דקות המשחק. מעבר לזה, זה כבר הרבה הרבה תלוי בניסיון שלך כאיש מקצוע, בהיכרות עם הגוף של השחקן, ברמת הדיווח שלו. הרבה פעמים אנחנו עושים גם בדיקות שתן לראות רוויה של שחקנים. אתם יודעים, שחקן שהוא לא רווי, הוא מאוד מאוד מועד לפציעות של רקמות רכות, שריריות. בתאומים, בהמסטרינג, יכול לקרוא על זה שיכול מפסע, מתיחה, ושחקן שהוא רווי, אז הוא הרבה יותר סייף, כי הוא שתה, כי יש לו איזה משמעת של שתיית מים או אלקטרוליטים, ואז אתה יודע ששחקן שלך קיבלת אותו לאימון, ואתה לא מודאג מהעובדה שהוא לא שתה מספיק מים. תתפלו, יש הרבה שחקנים ברמות מאוד מאוד גבוהות שיכולים להגיע לאימון, ואתה יכול לשאות מה אכלת או מה שתית היום, ואפילו לא זוכר. אז התזונאית המדהימה שלנו עושה גם את זה, והצוות הרפואי שלנו יחד איתי, אנחנו אוספים בעצם מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו אוספים מידע על השחקנים שלנו, איך הם מרגישים, אם כואב להם משהו, אם צריכים משהו, ואז מתחיל איזה סוג של שיח, ואז שמגיעים למתקן האימונים בעצם מתחילים לשבץ את זה באיזה לוז מסוים, כל שחקן יש לו איזה רוטינה שהוא צריך לעבור, ואז מגיע החלק הקבוצתי.
אז רגע שנייה, אני חייב כאן, כי אתה דיברת על ה... זאת אומרת, על כל העניין באמת של חלוקת עומסים ועל גילאים של שחקנים, יש קבוצות יורליג שהן בנויות אחרת מבחינת עומק ומבחינת פיזיות. זאת אומרת, אני לוקח משחק מול מונקו ומול אולימפיאקוס, כמה זה משפיע עליך בחישובים סוד זהות היריבה ולדעת מה יש בסגל ממול, כשאתה מנהל את כל הדבר הזה, כי מן הסתם, אם אני לורנזו בראון מול ווקאפ או מול... סייז של נגיד בלוסום גיים שכנראה ישמור עליי, או במדריד מול איזה, זאת, כמה זה משחק תפקיד כאן?
אז אני חושב שזה יותר דווקא מתקשר לאימוני כדורסל, כי אם אתה יודע שאתה סתם אתה הולך לשחק מול קבוצה נורא נורא אתלטית, יכול להיות שהמאמנים, המאמני כדורסל יכינו איזה משהו כפתרון, ואז אתה מבין שהולך להיות לזה סוג של השלכה על העומס, אם זה קל יותר או קשה יותר. סתם לדוגמה, ששנה שעברה שיחקנו בסדרה מול מונקו בפלי אוף, אז בתור מאמן כושר מהצד אתה מסתכל ואומר, וואו, זה רמה אחרת של אתלטיות, יהיה לנו מאוד קשה להתמודד. כאילו אני יודע שאולי צריך, שאני ראיתי את מונקו, אמרתי, אולי צריך לחלק דקות בצורה אחרת, בתוך המשחק, בתוך הסדרה. כאילו שהמקטעים של השחקנים יהיו הרבה יותר קצרים, אבל הם יהיו הרבה יותר אינטנסיביים, כי לעמוד באינטנסיביות של מייק ג'יימס וג'ורדן לויד וג'ון בראון ולא זוכר מי עוד היה שם.
מי לא היה להם שם.
ודיוארה שתמיד עולה מולנו ולוחץ הכדור כמו מטורף. אז אמרתי, אוקיי, השחקן כמו לורנזו בראון, יכול להיות שצריך באמת להקטין לו את הדוריישן שהוא נמצא על המגרש כדי לעזור לו, ושיוכל לבצע יותר טוב. אז זה דברים שאתה כן מסתכל בתור מאמן כושר.
אני רוצה באמת לקחת אותך לתוך העונה הזאת. אתה מספר את כל מה שאתה עושה, היה שחקן, שוב לא שמות, שבא אליך ואמר לך, I can't, I need a break.
בטח, קודם כל יש את זה בכל עונה, כי אנחנו משחקים בין 85 ל-90 משחקים בעונה. ותמיד יש את המשחקי ליגה גם, והם לא פריירים, מבינים שביורוליג כולם משחקים, ובמשחק ליגה יש לנו שלושה זרים למשל כמו השנה שצריכים לשבת בצד. והלואוד מנג'מנט זה כבר בשלב נהיה כזה, זה משהו ציני כזה בין השחקנים, שהיינו משחקים, היינו עושים איזה ניצחון גדול ביורוליג, וכל האמריקאים צועקים כזה, צועקים שאני אשמע out on Sunday, out on Sunday, כאילו סתם בצחוק, אבל הם ידעו גם שמתנהל שיח, כאילו תמיד שסיימנו משחק יורוליג והיה לנו משחק ליגה אחרי, אז היינו יושבים ומתחילים לתכנן. מאמנים שואלים אותי מה אני חושב מבחינה פיזית, אם יש למישהו בעיה או מישהו צריך את ההתאוששות הזאת, ובהתאם למה שאני אומר אז הם מתחילים לחשוב מקצועית מה הם צריכים. יכול להיות שאני בא ואומר השחקן הזה חייב להתאושש, אבל הם באים ואומרים תשמע המשחק הזה מאוד חשוב ואנחנו חייבים אותו מקצועית. אז השחקן הזה רוב הפעמים ישחק בכאלה מקרים. יש שחקנים שהיו בסיכון לפציעה, אז או הצוות הרפואי או אני נבוא ונגיד מבינים שאתם צריכים, אבל הסיכון גדול מדי והוא לא יכול לשחק.
תגיד, מי השחקן שלאורך כל שנותיך במכבי תל אביב, מבחינה פיזית ראית אותו והיה פשוט מודל הערצה, אם זה בשמירה על הגוף, איך שהוא בנוי, דברים שיכול לעשות בהתאם לאיך שהוא בנוי?
יש הרבה, מה אתה בא לסבך אותי כאילו?
לא, חלילה.
אני אלך על האנדרדוג הטבעי, כאילו, אלך על ג'ונדי. כי ג'ונדי זה לא מישהו שאתה רואה ברחוב ואומר, וואו, ככה בנוי כדורסלן, איזה מרשים, איזה גדול, איזה חזק.
חוץ מהשיער.
השיער, כן.
למה לגעת בנקודות האלה?
זה השורשים האיטלקיים שלו. אבל הוא כן מקסם, אתה באמת רואה, וזה דוגמה לתת לכל שחקן צעיר, שאתה עולה על המגרש עם 1.80 מטר שלך, לא הרבה קילוגרמים שלך, אתה עדיין יכול להיות מאוד מאוד משמעותי פיזית. או לקחת שחקן כמו רומן סורקין שהגיע לנו בצורה מסוימת, והיום אני חושב אתה רואה אותו בליגה הישראלית או ביול, הרבה פעמים אתה מסתכל על רומן ואתה אומר וואו, זה הוא מעל, כאילו פיזית הוא נראה מעל המשחק. או אפילו עומר מאייר שהוא ילד צעיר שגדל אצלנו במחלקת נוער, שאתה באמת מסתכל עליו ואומר נכון, הוא מאוד מוכשר בכדורסל, אבל יש פה משהו פיזי שלא ראינו הרבה שנים. או דני אבדיה שגדל אצלנו ועשה את כל הדרך אצלנו, והיום הוא אחד השחקנים הכי חזקים לדעתי ב-NBA.
איזה הצעה היית מציע לו כדי לחזור לכאן?
למי?
לדני.
וואו. אני לא אובייקטיבי.
תגיד רגב, אני אקח אותך ככה לסדרת גמר מול הפועל, שכמו כל שנה זה מוציא הרבה, כמו כל שנה בשנים האחרונות, זה מוציא הרבה דברים לא טובים מכולם, אוהדים, הכל, כל מה שקורה שם. סיפרת בעבר, אמרת שאתה עושה איזושהי הכנה אחרת למשחק הזה. תשתף אותנו, מה אתה עושה לפני משחק חוץ?
קודם כל מי שמכיר אותי וגם רואי יושב פה, אני לחוץ תמיד לפני כל משחק, נכון? אז כאילו הלחץ זה לא רק לפני דרבי, אבל אני כן יותר מכונס, כי אני יודע שאני לא יכול להיות רגב האמיתי. רגב האמיתי זה בן אדם שמשתולל ווקלי והכל, ולפני דרבים אז יש לי איזה יומיים כזה שאני עושה איזה שאט דאון, כי אני יודע שאם אני לא עושה שאט דאון אז אני אגיב פחות טוב. ואז אתה מגיע למגרש ואתה מתחיל לשמוע כל מיני דברים, ואז אתה כאילו אתה אומר לעצמך אני עובד במקום מסוים, העבודה שלי היא חשובה לי, איך שהשחקנים שלי מסתכלים עליי או איך שהמועדון שלי רואה אותי בתור דמות, לא יודע אם דמות מדהימה או דמות לא טובה, אבל אני מתאר לעצמי שהמועדון רואה אותי כאיזה דמות מסוימת ומה שאני מביא למועדון. ואז אתה אומר אם אני עכשיו הולך ועושה משהו שהוא פחות מקובל, איך המועדון שלי יראה אותי? איך השלושה ילדים שלי בבית יראו אותי? איך שחקנים צעירים שאני מלווה ודורש מהם דברים מסוימים, איך הם יראו אותי. ואז אתה בעצם, אתה מבין שיש פה איזה אתגר. כי הדבר הטבעי זה לקפוץ להציע, להתחיל שם המאומת אלוהים. זה טבעי, זה כל בן אדם נראה לי, אין מישהו שהוא לא. אבל כאילו, בוא תשתפר בתור בן אדם, בתור איש מקצוע, בוא תראה שאתה גדול מהסיטואציה, בוא תראה שאתה איש מקצוע מכובד, שבא ולמרות הסיטואציה מצליח לעשות את העבודה שלו, שתוק, תעשה את העבודה שלך, תלך לחדר הלבשה או חדר מאמנים, תשבור את הפחי זבל, אבל כלפי חוץ, ומה שהקהל שלהם רואה, או מה שהקהל של מכבי רואה, מה שהשחקנים רואים, זה חייב להיות, אתה בא לעבוד, כאילו.
זה עוד נוגע בך?
מאוד, מאוד.
נוגע?
כן, מאוד.
אתה לא מצליח להתנתק מזה?
לא, לא. לא חושב שאפשר. אני גם לא, את יודעת, תמיד לפני דרבי אתה אומר, באיזה עוד עבודה אתה יכול לבוא, וכאילו, יקללו את אבא שלך שמת. אני לא מכיר הרבה עבודות כאלה במדינה. לא יודע. אולי בכל, אולי, לא יודע איפה יש. ואתה אומר, רגע, נכון, אתה עומד ושותק ואתה רוצה להיות דוגמה ולעבוד טוב, אבל זה משהו פה לא בסדר, זה לא בסדר. כאילו, גם אני לא בסדר שאני עושה כאילו הכל בסדר. וזה איזה קונפליקט פנימי שאתה אומר משהו פה מקולקל.
אני כל הזמן שאני נתקלת בזה, ואז הרבה מאוד משחקנים אומרים, כאילו, שנה שעברה אני זוכרת במיוחד את רומן, איך שנגמר המשחק, זה בשביל רגע, ואליפות. איך מתקשרים את זה לחברה הזרים? כאילו, האם מתקשרים להם את זה בכלל?
אני לא, אני לא. גם אני זוכר שפעם מישהו במכבי, ברוב חוכמתו, אני מצדיק, כאילו, בא ואמר לי, תקשיב, אתה עדיף שלפני דרבי אתה לא תדבר עם השחקנים, כאילו, יש את המציחות קבוצה, והמאמן מדבר, ועמי מדבר, ושימון מדבר, והשחקנים מדבר, אתה אל תדבר, כי אתה טעון מדי, יכול להיות שאתה עושה את האפקט ההפוך, כאילו, אולי הם יקחו את זה קשה מדי, אולי הם יגידו, מה, צריכים את זה, מי רוצה בכלל לשחק בכזאת אווירה, אז אני כאילו לא מדבר, אבל אני יודע שהם יודעים, כאילו, אני יודע ששיח על הדברים האלה, כאילו, אני לא אומר, הם גם רואים אותי, אבל הם מבינים.
אני קצת כזה...
אני גם לא העניין, הם העניין בסופו של דבר, הם משחקים.
אני עקבת אחרי לירון ככה, טוויטר וזה, אחותך, והיא להבדיל ממך, הרבה יותר אמוציונלית חיצונית בקטע הזה. היא לא שותקת.
לא, לא, מי שמכיר את אחותי, אחותי בולדוזרית, אחותי פחות הצד השותק במשפחה. כן, זה גם קשה, כי היא רואה את זה מבחוץ, שאתה נמצא בסיטואציה... אתה גם לא, אין לך יותר מדי פתרונות שזה קורה, אתה די עבוד, כאילו אתה מסתכל ואתה אומר רגע, אוקיי, אז מה אני יכול לעשות עכשיו בעצם? זה או שאני הולך הביתה, או שאני מתחיל פה איזה מאומה, כאילו איזה פתרונות יש, מה אני יכול לעשות? אתה... זה אם אני עכשיו יגיב, אם אני אענה למישהו, אז בעצם יבוא ויגידו, זה כבר קרה, יבוא ויגידו רגב השם, רגב יציס.
כן, היה זה דרבי, אני זוכרת שזה זרקו לך כדור או משהו, היה שם איזה משהו.
קוס קולה, כן.
כן.
מה הפתרון? כאילו, מה באמת הדרך הנכונה? ושאתה יושב בחוץ ואתה רואה את זה, כאילו, יש סיטואציות בחיים שאתה מסתכל בחוץ וזה נראה לך יותר קשה. זה לא באמת יותר קשה בחוץ, אבל התגובה שלך היא אחרת שאתה מסתכל בחוץ.
והיא מדברת איתך אחרי משחקים?
כן, כן, היא מדברת איתך כל הזמן.
ספר לנו קצת באמת על המערכת יחסים הזו, כי זה נראה שמבחינתה, כאילו, היא תעשה מה שצריך כדי להגן על האח שלה.
כן.
משהו שהוא...
היא כזאת, היא, קודם כל היא ה-cool side of the family, בסדר? זה כולם יודעים, כאילו היא המגניבה, היא האישה של האנשים, היא כאילו, היא לא מתעייפת. אני אחר, אני יותר שקט, אני יותר, אני לא יודע, אני לא בן אדם מופנם, אבל אני יותר מופנם ממנה. וכן, היא אחות גדולה, אתה יודע, היא, אין לנו אבא, אז היא כאילו, אתה יודע, היא עכשיו על הרול הזה, היא אוהבת את הרול הזה, נתתי לה, אין בעיה.
אבל כאילו, נגיד אחרי דרבי כזה, היא ישר מדברת איתך, כן, וזה, כן. ובודקת, ו...
כן,
כזה.
כן.
ואיך זה עכשיו אגב, אתה יודע, היא נמצאת בארצות הברית עם הקאבס, אתה כאן בארץ, זה לא יושב על אותן שעות תמיד.
אז רק שאתה יודע שבקאבס יש שעות הקרנה של משחקים של מכבי, כל הצוות שם יושב בפרונט אופיס ורואים משחקים חשובים. כן.
מייק, אלטמן, כל החבר'ה שם.
מייק אנזי, אלטמן. כמובן שאחותי תמיד שם בלופ. יש לנו עדי מכבי שם בקליבלנד. אבל כן, לא, היא לא מפספסת. היא תמיד בלופ, אתה יודע, גם בכל הסושל מדיה החזקה. אז היא לא מפספסת, אל תדאגו.
אם אני אקח אותך באמת אני מניחה, אתה לא תיקח את הילדים ותשתך לדרבי.
אוקיי, אז שימי לב. אף פעם, לדרייבין אין סיכוי, לא משנה מה קורה. בחיים הם לא התקרבו לדרבי בדרייבין. אני אמרתי שגם לדרבים בהיכל מנורה אין סיכוי שהם יבואו. הבת שלי היא כבר בת 13, והיא כבר מבינה העניין, היא מבינה מה זה מכבי, ואיזה כיף זה לבוא למשחקים, וכמה שזה... זה נהיה סוג של בילוי בשבילה. והיא נורא לחצה עליי כל הזמן לבוא לדרבי של הגמר. אמרתי, לא, לא, בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא. שברה אותי בשלב, והיא באה לדרבי של ה... לדרבי הראשון של הסדרת גמר. היא באה. אמרתי לה שתבוא טיפה יותר מאוחר, כדי שלא תחווה את כל השירים וצעקות בחימומים, כשמתחיל המשחק, קצת יותר...
כן,
הבעיה זה לפני.
לפני ובמחצית.
הבעיה, נגיד, המשחק בתשע, אז משעה שבע, הבעיות שם. במהלך המשחק, אם אתה לא יודע להקשיב או להסתכל, יש דברים שעוברים לידך, שאתה לא באמת מבין מה שרים או מה צועקים. אז נתתי לה, וזה עבר בשלום, אבל היא הייתה צריכה לעשות שבוע של כלים כדי לבוא על המשחק.
עשית לה הכנה?
זה רגע חינוכי מה שקורה כאן, סתם שתדעי.
כן, כן, עשיתי לה הכנה, כי גם איזה חודש או חודשיים לפני היה גם את הסרט על אבא שלי, אז הייתי חייב, לא רציתי שיתקבל את זה מאנשים חיצוניים, או שיגידו, מה יש בטלוויזיה? אז כאילו הכנתי אותה להכל, וסיפרתי לה כזה נורא נורא בקטנה על כל דבר, רק שיהיה לה איזה מושג קלוש, ואז כאילו כבר לפני הדרבי כבר היה יותר קל להסביר לה עוד יותר דברים, אבל אמרתי לה ש... לא משנה מה קורה, היא לא עונה, לא נעלבת, זה לא קשור אליה. שהיא באה לראות משחק כדורסל, ומבחינת הזה הוא לא מתעסק בדברים אחרים.
תגיד לפרופו אבא שלך, אמרת ברעיון איתך בעבר, שהזיכרונות איתך 24-7. תן לנו איזה זיכרון שאתה ממש זוכר.
לא, אין לי משהו אחד ספציפי, יש לי כאילו אותו, אתה יודע, אתה בהיכל מנורה כל הזמן, זה לא, זה בכל פינה, כאילו... זה על הספסל, זה בחדר הלבשה, זה על איזה צעקה ממש חזקה שהוא נתן, או איזה ניצחון גדול, זה כל הזמן איתך, זה לא משהו ש... שאתה יכול, זה איתך, זה מלווה אותך לטוב, לרע. אבל כן, תמיד, אני גם יושב בקצה של הספסל, אני בתור מאמן יושב בקצה של הספסל, בכיסא האחרון, שם תמיד הוא היה יושב גם. אז זה כאילו...
אתה מרגיש כזה, אתה יודע, אתה ש... פותח, עונה 11, 12 עכשיו, כמה?
איך שהיה, או 11.
11, אני 11.
נו, אבל הוא מכבי בערך מזה.
לא, מאז שהוא יצא מהבטן, הוא מכבי. כשיוצא מהבטן, אתה יודע, יש ביגוד, ברדה שתלמד, לעתיד, שיוצאים מבית חולים, יוצאים עם ביגוד כזה חגיגי. אז הוא יצא עם חולצה של מכבי תל אביב.
כן, יש מצב, יש מצב.
אני טוען, אתה יודע, לפעמים קמים עם אלימות נגדי בבוקר, אני רק אומר שזה מחזק אותך.
אתה מרגיש כזה שאתה כאילו... ממשיך את הדרך ברמת המכביזם, ברמת המכבי?
לא מכיר הרבה דרכים אחרות, כאילו גם שעבדתי בגלבוע או בהרצליה או בנבחרות הצעירות של ישראל, כאילו תמיד המכביז זה לא להיות במכבי ולשים חולצה צהובה, המכביז זה להיות כזה all out, כזה לייפר, מישהו שהוא 24/7 סביב העבודה שלו, מישהו שרוצה לנצח בכל מחיר, מישהו ש... זה להיות מכביס, אז כאילו, אז אני לא חושב שזה שאני במכבי הופך אותי למכביס, כאילו, גם כל האנשים שעבדו איתי במועדונים אחרים, הם יכולים להגיד לך שהתנהגתי אותו דבר במועדונים אחרים. פשוט במכבי זה נורא מתחבר, כי כל החלטה שאתה מקבל במכבי, היא מעורבת בהרבה רגש, וזה חיסרון שלי בתור איש מקצוע, אני גם מודע לזה. כאילו, אם עכשיו עודד יבוא לפני הדרבי ויגיד לי... תשמע, יש מחר דרבי, אבל ביום חמישי יש משחק יורוליג, וזה לא פחות חשוב מהדרבי, ואני רוצה שמישהו מהמרכזים שלנו יישב. לי, בתור רגע פנן, זה בלתי אפשר להגיד לו, בוא לדרבי ונושיב את אחד המרכזים שלו. וגם אני אומר, אני כנה, כאילו אני בא ואומר, מבין, וגם אתה צודק, אני גם חושב ככה ברמה המקצועית הפיזית, ברמה האישית אני לא מסוגל לבוא ולהגיד דבר כזה, קחו את ההחלטה שלכם ביניכם, אני משוחד.
ששימון היה אומר אותו דבר כמוך. כאילו, הדרבי יותר חשוב לשימון מאשר...
אני, בתור מכביסט, בשבילי דרבי זה יותר חשוב מכל משחק אירוליג. אני לא מדבר בשם אחרים, אני מדבר בשם עצמי.
בגלל זה אליפות הייתה יותר מתוקה? שנה שעברה, שנה?
אני באיזשהו שלב בעבודה שלי במכבי בתל אביב, אני באתי ואמרתי לעצמי, אני לא מוכן לקחת אליפות ולהיות כזה חצי שמח. כי אני יודע כמה קשה אני עובד, או כמה קשה אנחנו עובדים בתור צוות מאמנים, וצוות רפואי והנהלה, ומה חווים, ומה זה לשחק 85-90 משחקים, ולעבור את כל הטיסות ולעזוב את המשפחה. ואני הבטחתי לעצמי שאני זוכה באליפויות, עושה ניצחונות גדולים, אני רוצה לשמוח. לא הקלה ולא חצי שמחה, כי במיוחד העונה, ובמיוחד לבוא ולסיים את זה בדרבי, והפועל תל אביב, מה לעשות? הפועל תל אביב קבוצה טובה. יש לי הרבה כבוד מקצועי לשחקנים שם ולצוות האימון. בכזאת עונה לבוא ולקחת אליפות, זה משהו גדול, זה כאילו זה משהו שנזכור, כי גם זה היה כאילו, זה סגר את הפרק הזה של הקבוצה הזאת, זה שנתיים של קבוצה, שאם לא כל מיני דברים קורים, אנחנו במקומות הרבה יותר גבוהים, יכלנו לסיים.
אז אמרת, סגרת הפרק, איך הייתה הפרידה? היה לכם ארוחה, שפתם, הפרטתם?
כן, אז הארוחות האלה, לי באופן אישי זה משהו מאוד מאוד קשה, כי אתה מבין שיש אנשים שחוזרים, ומצד שני גם יש אנשים שאתה נותן להם חיבוק ואתה לא רואה אותם יותר. ובשבילי...
שתראה אותם שהם יבואו
לבקר. אני לא יודע, אז אני לא יודע אם להגיד את מה שהרגע שלחו לי.
נו, תפתיע אותו, נו.
לא, זהו, זה סוף, כאילו, היא פשוט רצתה בובה שלו וזה כבר לא יקרה.
אולי...
הוא חתם.
אז אולי במקום אחר.
מי חתם, איפה?
היא כבר שנים דוחפת לבובה, הוא רואי. הבובה של בונזי, זה לא משהו שיצא בסוף לפועל.
כן, אבין, פספסנו.
כן, אז יש אנשים שאתה מחבק, ואתה מבין שזה אנשים שעברת איתם דרך, ויצרת איתם מערכות יחסים, והיה לך כל כך הרבה ups and downs איתם, כמו כל מערכת מקצועית טובה, וזה אנשים שמכבדים אותך, ואתה מכבד, וכאילו עברתם. כן, עונה במכבי, או שתי עונות במכבי, אתה עובר עם בן אדם, זה מטען. זה מטען כבד וטוב.
ממי היה לך הכי קשה?
אז איך עוברים 20 כאלה?
תן לי לענות. ממי היה לך הכי קשה להיפרד? אל תגיד לי כולם.
אבל למה זה בונזי? זה מה שהיא שואלת.
לא אמרתי שזה בונזי.
לא, אני מאוד אוהב את בונזי, אבל וואי. לא יודע.
תן לנו שתיים.
אני לא טוב בפרדות, אני גרוע בפרדות. זה באמת, זה קשה לי. זה כאילו החלק בעונה שאני הכי פחות אוהב, שאתה מבין, שאתה הולך להיפרד משחקן. אבל כן, כל החבר'ה האלה, לורנזו ווייד ובונזי וג'וש, הוא חמד של בחור. ג'וש כבר ידענו מזמן שהוא עוזב, זה היה לי זמן יותר להקל. אבל לא, את האמת של לורנזו חשבתי שהוא יישאר. כאילו, הייתה בי איזו תקווה שלי היה קשה מאוד להיפרד מלורנזו. אני לא בן אדם של אנשים אדישים וקרים, ולורנזו הראה לי שכאילו אפשר להיות בן אדם מדהים ואפשר להיות גם כזה קול, סופר קול.
תראי את פאודיה מתייבן שם רגב כאן שהופך את ליבו על לורנזו והוא מחייך כאן כאילו זה.
זכיתם.
אמרת על הפרידה, איך אתה, אתה יודע מה התפקיד שלך, מראייה מבחוץ, איך מכבי תצליח לבנות קבוצה... היה פה הרגל לשנתיים.
האמת היא שיותר משנתיים אתה יכול להגיד, זאת אומרת, תראה עכשיו איזה טריגר הולך להיות כאן.
הוא הולך להגיד
19-20.
לא, עזוב, אתה צודק, היה 19-20, אבל היה שנתיים רצופות שהיה הרגל פה עם איזה באו ציפיות. להביא שחקנים עכשיו זה יותר קשה, לשכנע שחקנים לחתום פה זה יותר קשה, בטח אחרי כל הטיסות והכל. אתה מודאג?
את יודעת, אני משנת 2000 בתור בן אדם בוגר במועדון, אני ראיתי כל כך הרבה גלגולים של קבוצות חדשות שאני ממש לא מודע, כאילו אני יודע, יש לנו אנשים במערכת שהם באמת, כאילו זה מתנה שיש כאלה אנשים, כי אני בטוח שהם יביאו את האנשים הנכונים, כי להביא את האנשים הנכונים למכבי זה לא רק להביא שחקן טוב, זה להביא גם אנשים שיודעים לעמוד בדברים כאלה שאנחנו צריכים לעבור. ועכשיו שהולכים להביא שחקנים חדשים, יודעים גם שאלה חלק מהדברים, והפרופיל של השחקנים האלה הוא באמת צריך משהו שהוא sustainable, שיכול לעמוד בדברים האלה שאנחנו צריכים לעבור. אני ממש, כאילו, אני די רגוע. יש סביבי, אני בורק קטן במערכת, יש סביבי אנשים באמת מאוד מאוד אינטליגנטים, מנוסים. שרואים דברים בצורה נכונה לטובת המועדון, אני לא מודאג. אני חושב שהרבה פעמים חשבו שלא נתמודד, ובאנו והתמודדנו, וביורוליג כל שנה אנחנו מתמודדים עם קבוצות שהן הרבה יותר עשירות מאיתנו, ואנחנו שם, ואנחנו תחרותיים, ואנחנו טובים מאוד. גם השנה אין לי ספק, גם אני קצת יודע דברים שלא נפרט, אז אני,
אבל למה?
אני כן אוהב את הכיוון, ואני כן סומך על האנשים. אני לא בן אדם רגוע בטבעי, דווקא בקטע הזה אני רגוע מאוד.
נקודה הכי קשה שהייתה השנה?
המעבר בין המשחק יורוליג שסיימנו, לדעתי זה היה במילאנו אם אני לא טועה, שאנחנו הישראלים
העונה הסדירה?
בעונה הסדירה.
בני הרצליה זה לפני המשחק הזה?
אני לא זוכר.
הוא לא יודע מול זה, זה כבר היה לו ככה משחקים.
לא, סיימנו משחק במילאנו, ואז הזרים שלנו נסעו לבלגרד, בעצם להתמקם בדירות שלהם, ואנחנו חזרנו לארץ, לשחק משחקי ליגה, אני חושב שזה היה...
הראשונים.
השניים הראשונים כאילו של...
הפועל חיפה.
הפועל חיפה, הפועל באר שבע.
משחק מעצבן שבעצם... היה לי. אנחנו שיחקנו פה את המשחק, הם נסעו לבלגרד, ואז הקושי והפחד הזה של וואי אני הולך לגור עכשיו בבלגרד, כאילו אני מסיים פה את המשחק ליגה, אני הולך לגור בבלגרד, מי ביקש את זה, מי פילל, מי רצה, מי חשב כאילו שעכשיו אתה הולך לגור בבלגרד כמה חודשים, איך הראה הלוז הקבוצתי שלנו, זה כאילו משהו שאלי, איך אתה עוזב את המשפחה, מה, המשפחה תבוא, המשפחה לא תבוא.
והנקודה שבה הבנת שזה שהעונה הולכת למקום טוב?
וואי, קל. אני חושב שסיימנו פגרה, והיה לנו איזה סטרץ' מטורף של משחקי ליגה, שהתחיל בדרבי.
תחרות, כן.
שהתחיל בדרבי. שם, שנראינו כמו שנראינו בדרבי, אמרתי זהו. עברנו את כל השיט, וזהו. כי משהו קרה לנו, זה היה המשחק הראשון שפתאום היה לנו קהל בטירוף. כאילו הקהל היה רעב אלינו, אנחנו רעבים אליהם. הבנו שאנחנו כאילו מתחילים להיות כזה און אנוף בארץ. ופתאום משהו התחבר, משהו נפתח. כאילו, התאהבנו בסיפור שלנו, באנו עצבנים. התאהבנו בסיפור שאנחנו אוכלים חרה כל הזמן, ונמאס לנו, ונמאס לנו שאומרים עלינו ככה, ושמזלזלים בנו, ושלא מאמינים, ושאומרים אין סיכוי שהם מצליחים. וכאילו, בדרבי משהו התחבר לנו, וזהו. ואז יצאנו, כאילו, משם זה התפוצץ.
אם אתה יכול לבחור שחקן אחד בכל אירופה, שיבוא... גם תסתכל רגע בפן רגע של היכולת הגופנית שיבוא למכבי.
בגופנית?
בגופנית, במקצועית, שחקן אחד שאתה אומר אני רוצה אותו.
אפשר להגיד דני, אפשר להגיד דני אבדיה?
באירופה.
תמיד, תמיד אפשר להגיד.
הוא סרבי, הוא ישראלי, אירופה. פייבורי כזה, לא יודע. מה, יש כל כך הרבה.
אתה יודע מה, אני אקל עליך. שאתה מגיע לשחק מולו, ואתה הכי חושש.
לדעתי טווארס, אבל זה לא בר ביצוע. כי אני, הוא כן מאוד מאוד מרשים אותי, כי הוא בן אדם באמת בנוי אחרת, זה לא בן אדם שרואים כל יום, ולמרות זאת הוא נשאר בריא, והוא משחק הרבה דקות, והוא מאוד מאוד מחויב, והוא מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא כאילו שובר שוויון בכל רמה. לדעתי גם ברמת ה-NBA, אני לא יודע מה הולך שם, אני לא אחרי. ואגב, זה לא רק טווארס, זה גם משהו שכל פעם שאני רואה את המאמן כושר של ריאל מדריד בקליניקות שלנו, אני בא ואומר לו, תשמע, אני מעריך את מה שאתה עושה, כי לקחת כאלה חבר'ה מבוגרים, שנמצאים הרבה שנים במועדון, ועדיין כל משחק אתה רואה אותם באים ומתחרים, באמת, כאילו זה המשחק האחרון שלהם, ככה הם נראים כל משחק, כאילו זה משחק אליפות, ככה הם משחקים. וזה... זה מעורר כבוד לראות את המחויבות הזאת. את רודי פרננדס, אתה רואה שהוא עולה למגרש ושם עליו איזה 20 מגנים רק כדי להלחים את עצמו שהוא יוכל לשחק, ופתאום מתחיל למשחוק, הוא מתחיל לקפוץ על כדורים ורב עם השחקנים של הקבוצה היריבה ובמטריף את הקהל. זאת אומרת, זה מחויבות שאני בתור מאמן כושר תמיד הייתי רוצה ששחקנים שלי יפתחו.
תראה, יש שחקנים שאתה רואה אותם נגיד שפרשו בשנים האחרונות שאמרת כאילו... בוא, יש בך עוד איזה שנה, שנתיים, נגיד צ'אצ'ו, אתה רואה אותו פורש היום, תכלס צריך להמשיך עוד שנה, יש איזה מישהו כזה שאתה אומר...
לא, אתה יודע שאני מסתכל היום על שחקני כדורסל שמסיימים את הקריירות, ואני רואה אותם פשוט מפורקים. כאילו, שחקני NBA, שחקני יורוליג, מסיימים את הקריירות שלהם, והם חצי, אתה יודע, כולם בביטוח לאומי. יש להם איזה בעיית גב, יש להם איזה בעיית ברכיים, יש להם איזה בעיית כתף. אין, אני לא מכיר אף שחקן שסיים שהוא כאילו total fit. יש כאלה שיכלו לסחוב עוד עונה, אבל ברור שזה ביכולת גופנית אחרת. אז אתה יודע, זה, גוף האדם לא נועד לקפוץ על פרקט מגיל 8 עד גיל 35, זה לא בריא בשום רמה.
אני אשאל אותך שאלה לסיום. אתה יודע, אתה אומר כאילו פחות בן אדם של אנשים וזה, אבל יש שחקנים שאתה מאוד מחובר אליהם ומתחבר אליהם לאורך השנים. שחקן אחד שהתחברת אליו לאורך השנים ואתה, אתה יודע, מתגעגע אליו, או היית רוצה לראות אותו שוב, ויכול להיות גם שהוא שפרש, כאילו, היית רוצה לראות אותו עוד פעם בא לפה, שאחר חיבור מיוחד איתו. לך איתי כל השנים שלך, שנת 2000.
זה בטח משהו שאלת.
יש לי המון, זה דווקא החבר'ה הצעירים שמבלים איתי אחר בזמן. זה החבר'ה הצעירים שמתחילים איתי איזושהי דרך ואז ממשיכים מעלה. אלה החבר'ה שהכי חסים. ברמת הזרים זה שון ג'יימס, שגם יש לנו דרך עוד מהרצליה. ואז הוא היה במכבי, ואז אני חזרתי למכבי ונשארנו בקשר, והמשפחות שלנו. גם עכשיו חווה את הטרגדיה הזאת, אז בכלל זה משהו שעולה לי. ג'ו אינגלס, שלא עבדתי איתו המון, אבל... הוא מישהו שאני מאוד מאוד אוהב. סילבן לנדסברג, דווין סמית, שזה מישהו שהייתי מאמן כושר, וכאילו הרבה מהעבודה זה היה להלחים לו את הברך לפני שהוא לא לשחק, אז זה היה לנו הרבה זמן ביחד. כן, זה כל האנשים האלה, אבל זה הרבה ישראלים שעברו איתי הרבה שנים, גדלו אצלי גם במחלקת נוער, וכאילו יצרת איתם איזה סטרץ' כזה של שש שנים ומעלה, זה אלה החבר'ה שאני, קשה לי שהם הולכים.
אולי אם נדבר עוד איזה 5-6-7 שנים, תגיד לי את אחד החבר'ה של השנה, שפתאום יעלו לך.
יכול להיות, מאמין.
טוב, רגב מנחל.
עוד תארים, עוד ניצחונות, עוד חוויות טובות, שנחיה בארץ.
חשוב, חשוב. שנשחק בארץ, זה גם חשוב.
כן,
לגמרי.
טוב, רגב, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, ברדה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אצלנו, ככה, בקיץ.
מה, זה רגע?
לא, לא.
אוף סיזן.
אוף סיזן, טיפה זה. יש אנשים שטסים פה, יש אנשים שלא טסים פה.
אני לא יודע מה נדבר בווגאס.
ניפגש בהמשך.
אין לי שמץ בליגת קיץ, לא.
תודה רבה. ביי ביי.
תודה.